לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי וזין בטבת תשע"ח, באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן בעונש מוות למחבלים, הצעת החוק שאושרה בקריאה טרומית. נשוחח פה עם הפרקליט הצבאי הראשי לשעבר של התביעה הצבאית, עורך הדין סימון הירש, שספר לנו על פעם אחת שהוא כן חשב לתת עונש מוות, אבל בסוף זה לא יצא לפועל במקרה של חטיפת שלושת הנערים בגוש עציון. המזרחן דוקטור דוד בוקאי גם התייחס לסוגיה המורכבת הזאת. לדבריו, הפתרון הוא לא עונש מוות למחבלים אלא לחסל אותם בשטח כשהפיגוע קורה, כפי שהיה בזמן הפיגועי הסכינים. וגם על ההשוואה המקוממת למחבלים יהודים בכפר דומה, חגי בן ארצי אומר זו עלילת דם, המשפט עדיין מתנהל, אין מקום להשוואה כל כך מקוממת. המשך ההפגנות באיראן, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי לשעבר, חבר הכנסת לשעבר, יש לו התכתבות נורא מעניינת עם צעיר באיראן, שמסתבר שהוא אחד מהמפגינים, והוא בקשר עם בן-ארי כבר תקופה ארוכה, והוא נותן לו דיווחים אותנטיים על מה שקורה שם בשטח. ההתרשמות של בן-ארי, שההפגנות יובילו בסופו של דבר להפיכה, למהפך באיראן, נשמע את הסיפור המעניין הזה. הסופר אהרון אפלפל שהלך לעולמו, נלמד על כתביו, על אישיותו, ממי שהכיר אותו היטב, פרופסור ליפסקר מאוניברסיטת בר אילן. גם על עתירה נגד נציבות שוויון זכויות בתעסוקה, תנועת דרך חיים, עוסקת בזה והגישה בגץ, ננסה להבין על מה ולמה. אז הנה רבע. אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא עונש המוות למחבלים, ואנחנו משוחחים בעניין הזה עם עורך הדין סגן אלוף במילואים מוריס איר, שעד לפני שנה ראש התביעה הצבאית באיוש. שלום לך, גם יועץ לארגון אלמגור.
שלום ובוקר טוב.
אז רצינו באמת לשמוע ממך, אתה מכיר את זה מקרוב, איך אתה רואה את כל הסוגיה של החוק הזה של עונש מוות למחבלים?
אני חייב לומר שאני לא מבין את החוק הזה בשום דרך. כבר היום ניתן לתת הנחיה לתביעה צבאית לעתור לעונש מוות. עונש מוות קיים בספר החוקים, גם באיוש, ולכן אין מניעה. ההצעה לשנות את ההחלטה מפה אחד לרוב דעות, לדעתי כבר לא, ודאי לא נדרשת, ואולי אף שגויה.
אתה אומר אפילו ביוש או גם במקומות אחרים?
ברמת העיקרון, גם בספר חוקים של ישראל, בתוך קווי ה-49, יש אפשרות להטיל עונש מוות, לפי חוק העונשין.
זאת גם לא בבית דין צבאי, גם בבית דין אזרחי?
בבית דין אזרחי, כן.
זה חידוש. אבל מה אמרת כעת לגבי הנושא של החוק שרוצה בעצם לשנות שלא יצטרכו פה אחד, אלא רק רוב דעות? מה התכוונת?
המצב היום הוא שההחלטה להטיל עונש מוות בינתן עתירה של התביעה צריכה להתקבל על ידי הרכב של שלושה שופטים בדרגת סגן אלוף פה אחד. ההצעה של הממשלה היא לשנות את ההחלטה שתהיה רק ברוב דעות. אני סבור שאם בכל זאת הולכים לקבל החלטה להמית אדם, גם אם הוא מחבל, אולי בכל זאת ראוי שההחלטה הזאת תתקבל פה אחד.
באמת, אתה חושב שזה דווקא עדיף להשאיר את זה כמו שזה היום?
כן, בוודאי.
מדוע?
מכיוון שבכל זאת, אם מדובר באדם, אם ניקח לדוגמה את עבדאללה ברגותי, מי שזכה במרכאות כמובן ל-67 מעשרי עולם, פר האדם, יסלחו לי כל העם על ההגדרה הזאת, בכל זאת, אם רוצים לקבל החלטה להמית אותו, ההחלטה הזאת צריכה להיות שקולה ההחלטה הזאת צריכה להתקבל על ידי כל השופטים, ולא רק השינוי הקוסמטי של ההחלטה ברוב דעות, זה לא עניין של כמה שנות מאסר הוא יישב בכלא, זה החלטה בכל זאת להמית אותו.
אז אתה בעצם, אבל אתה אומר שהיום למעשה יש בעיה אחרת, שבכלל לא מבקשים את העניין הזה של עונש מוות.
זאת הבעיה העיקרית. אין הנחיה לתביעה הצבאית לעתור לעונש מוות, יש את ההפך. יש את ההנחיה הקיימת שלא לרמוז אפילו שהתביעה הולכת לבקש עונש מוות.
כן.
וכל מה שנדרש לעשות הוא למעשה לשנות את ההנחיה הזאת.
הנחיה של מי?
הנחיה של הדרג המדיני. שר הביטחון יכול...
התביעה הצבאית היא לא עצמאית? למה התביעה הצבאית צריכה לקבל הנחיות מהדרג המדיני?
התביעה הצבאית היא בוודאי עצמאית, היא פועלת באופן עצמאית, אבל הסוגיה של עונש מוות היא סוגיה של מדיניות כללית של מדינת ישראל. במדיניות כללית של מדינת ישראל, מי שמקבל את ההחלטה זה הדרג המדיני. תול עצמך המצב שאני כפרקליט היוש, ראש התביעה הצבאית ביוש, מחליט על דעת עצמי לבקש עונש מוות. פתאום בבוקר מתעורר ראש הממשלה ומבין שקצין בכיר, ראש תביעה במדינת ישראל, ביקש עונש מוות שלא על דעתו. זה נשמע הגיוני?
כן, כאילו, אני לא יודע, לדוגמה שהוציאו להורג את אייכמן, היו צריכים קודם, השופטים שגזרו עליו מוות, היו צריכים לקבל קודם אישור מראש הממשלה?
צריך להבחין, בין השופטים, השופטים הם עצמאים לחלוטין, אותם לא ניתן להנחות גם אם הם שופטים צבאיים, הם עצמאים לכל דבר ועניין, אבל לא מדובר על הנחיה לשופטים, אלא על הנחיה לתביעה הצבאית, הזרוע של, של הביצועית של המדינה, לא הרשות השופטת.
הבנתי. לפי הדברים שלך, לכאורה, אם הייתי מקיש את הדברים שאמרת למשהו הרבה יותר רחוק וקל יותר, נניח מקרה של אלאור עזריה, שהתביעה ביקשה לגזור עליו עונש, זה אומר שהיו צריכים לזה אישור מהמדינה, מהדרג המדיני לגבי העונש לאלאור עזריה?
לא, בוודאי שלא, ומוטב היה, אילו לא היה שום התערבות בנושא הזה, התביעה הכללית והצבאית פועלת יום יום לגזור עונשים לנאשמים בהתאם למעשיהם. אבל עונש מוות הוא שונה מעתירה להטלת עונש מאסר, גם אם זה מאסר עולם. הוא עונש מיוחד במינו שעליו צריכה להתקבל החלטה של מדיניות של הדרג המדיני. לא הדרג הצבאי לבד, ודאי לא הדרג המשפטי לבד.
רציתי לשאול אותך, אתה אומר שאתה עמדת בראש התביעה הצבאית עד לפני שנה, האם היה מקרה שבו אתה חשבת בלבך שהיה כדאי לתת עונש מוות למחבל?
אני בתקופתי הייתי ראש התביעה בין 2013 ל-2016, סוף 2016, ובתקופה הזאת היה אירוע של חטיפה של שלושת הילדים בגוש עציון. אני כבר עם החטיפה בסמוך לאחר מכן גיבשתי המלצה לבקש עונש מוות על שני המחבלים שהיו מעורבים, מרואן קואסמה ועומר אבו עיישה. בסופו של דבר זה לא יצא לפועל כי הם התנגדו למעצר ונהרגו תוך כדי הניסיון.
מה לגבי משפחת פוגל? מה דעתך?
משפחת פוגל זה אירוע מיוחד גם מכיוון שאחד הרוצחים שם היה קטין בעת ביצוע העבירה, ולכן הדין הבינלאומי גם אוסר על הטלת עונש מוות על קטין. כך שהשיקולים שם באמת היו מורכבים, לא הייתי אז ראש התביעה, זה היה קודמי בתפקיד.
הבנתי. ומשפחת סלומון, האירוע הזה שהאחרון?
משפחת סלומון זה עוד פעם מהקיץ האחרון, אחרי שפרשתי מתפקידי, אבל אני בהחלט לא שולל מצב שהייתי גם ממליץ, מכיוון שהאירוע שם התרחש כביכול כתגובה לתגובה של ממשלת ישראל לפיגוע שהתרחש בהר הבית. ולכן למעשה הפיגוע בחלמיש היה לא רק הזוועה של קריסת מחבל לבית המשפחה וטבח במשפחה שלמה, אלא גם התנגדות להחלטה של ממשלת ישראל.
אם היית פרקליט צבאי עדיין, בתביעה צבאית, היית אולי במקרה של משפחת סלומון כן מגבש עונש מוות, ואז היית צריך לפנות לדרג המדיני.
כן, אז צריך להעביר את ההמלצה כדי שזה יגיע לדרג המדיני. מצב הפוך, במקום שתינתן הנחיה ברורה מלמעלה, מהדרג המדיני למטה, שבסוג מסוים של מקרים יש לבקש עונש מוות, המצב היום הוא אבסורד שכל דבר כזה צריך להיות כיוזמה של הדרג הביצועי בשטח.
רגע, אז שנייה, אם עכשיו החוק הזה שהשר ליברמן יזם אותו, נניח הוא יתקבל, למרות שמעריכים שהוא לא יתקבל, בוא נגיד שהוא מתקבל בכל הקריאות, אז מה בעצם, מה המשמעות? זה אומר שיש חוק, זה אומר שלא צריך לבקש אישור מהדרג המדיני, מה המשמעות של החוק? אם החוק הזה כן מתקבל, מבחינתכם, מבחינת התביעה הצבאית?
המשמעות של החוק הוא מינורית לחלוטין, מכיוון שאם עדיין אין הנחיה לתביעה, תבקש עונש מוות בסוג מסוים של תיקים, גם אם ההחלטה צריכה להתקבל רק ברוב דעות, אף אחד לא יבקש את העונש הזה.
לא, אבל יכול להיות שמדובר פה באולי סוג של בריחה מאחריות של הדרג המדיני, כביכול יהיה חוק, זה לא אני, שר הביטחון פלוני אלמוני לא יצטרך לתת לך את ההמלצה לאתור עונש מוות, אלא זה כביכול ייתר את הדרג המדיני מלהתערב. יש חוק, אתם צריכים להחליט, אתם הפרקליטים אולי. זה לא, אני לא הבנתי את זה נכון?
לא, זה ממש לא נכון. גם היום יש חוק שמאפשר הטלת עונש מוות, אבל ההנחיה לתביעה הצבאית היא לא לבקש, לא לרמוד אפילו לבקש. ולכן גם אם החוק יעבור, זה לא ישנה דבר.
אתה אומר, גם אם החוק הזה יעבור, זה לא מייתר את הצורך שלכם, של התביעה הצבאית, לקבל המלצה מהדרג המדיני לדרוש עונש מוות.
לקבל הנחיה, לא המלצה.
לקבל הנחיה. זאת אומרת, זה לא מייתר את הצורך שלכם לקבל הנחיה מהדרג המדיני.
ממש לא.
אז לאור כל הדברים שאמרת, איך אתה מבין את כל העניין הזה של הרצון להעביר את החוק הזה? האם מדובר פה בסוג של אולי משהו פופוליסטי, לא... איך אתה רואה את העניין הזה?
אני יכול רק להניח לטוב או לרע, תבין את מה שאני הולך להגיד, שהדרג המדיני פשוט לא הבין את המצב. כי החוק הזה לא ישנה שום דבר. החוק הזה, הצעת החוק היא גם מוזרה במיוחד, כי היא משאירה את האפשרות להטיל עונש מוות בישראל, אבל משאירה פתוח את הפתח לבקש חנינה מהנשיא, לעומת המצב באיוש, הצעת החוק אומרת שלא תינתן אפשרות אפילו לבקש הקלה בעונש. שזה אגב, יש בזה משום סתירה גם לדין הבינלאומי.
אתה אומר שלפי הצעת החוק הזאת לא יהיה ניתן לבקש חנינה, שזה נגד החוק הבינלאומי?
יש סעיף 75 לאמנת ג'נבה הרביעית שאפשר להתווכח אם הוא חל באיוש או לא חל באיוש, שאומר בצורה מפורשת שלא ניתן להטיל עונש מוות שאין דרך לבקש הקלה בעונש.
כן, הבנתי.
ואילו המחבלים שיעמדו לדין בפני בתי המשפט האזרחיים, ההוראה הדומה לא הוכנסה ולא הוגבלה הסמכות של הנשיא להקל בעונש. לכן אני ממש לא...
לפי החוק הזה כן, לפי החוק הזה כן.
לפי הצעת החוק, שוב, בישראל, מי שעומד לדין בפני בתי המשפט האזרחיים, יכול להיות על טבח נוראי, עדיין יכול לפנות לנשיא המדינה לבקש הקלה בעונש, ואילו האדם שעומד לדין בפני בתי המשפט הצבאיים, לא יוכל לבקש הקלה בעונש.
הבנתי.
כך שההבחנה הזאת היא ממש, היא פשוט לא ברורה. כך למשל את מבצע הפיגוע בסרונה. יעמדו לדין בישראל, ייתכן ויוטל עליהם עונש מוות, אבל הם יכולים לבקש הקלה בעונש מנשיא המדינה. אותם המחבלים עומדים לדין לפי הצעת החוק בבתי המשפט הצבאיים, ואז הם לא יכולים לבקש הקלה בעונשם. אני לא מצליח להבין את ההבחנה הזאת בכלל.
אוקיי, אתה השכלת אותנו מאוד, אני רוצה להודות לך לדברים. עורך הדין, סגן אלוף במילואים מוריס הירש, לשעבר ראש התביעה הצבאית באיו"ש, תודה רבה לך לדברים.
בבקשה ויום טוב.
תודה. עונש מוות למחבלים, שלום למזרחן פרופסור דוד בוקאי, אוניברסיטת חיפה.
שלום וברכה.
אז איך אתה רואה את כל העלאת הנושא הזה כעת, עונש מוות למחבלים בחוק?
תראה, קודם כל צריך ללכת לגישה התנ"כית, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, והגישה הזאת הוכיחה את עצמה אלפי שנות היסטוריה. המציאות היום היא, לצערי הרב, מאז מלחמת העולם השנייה, שהוצאה להורג היא בלתי לגיטימית, והיא לא מוסרית. ויש על זה כמובן ויכוחים ודעות וגישות שונות ומשונות. אני מסתכל על זה בנקודת מבט מאוד פרקטית, מאוד אינטרסנטית אם אתה רוצה. השאלה המרכזית היא, האם עונש מוות ישיג את המטרות שלו? אם אתה מתייחס לממד האסלאמי, אז זה בכלל לא רלוונטי. זה בכלל לא רלוונטי גם כאשר יש כאלה, היו כאלה שטענו שכדאי לעטוף את הרוצחים שחוסלו, תודה לאל, באור חזיר כדי שהוא לא יגיע לשמיים. והם לא יודעים את הפרקטיקה האסלאמית שעל פי התפיסה הזאת, בטיפת הדם הראשונה של אותו שהיד, הוא כבר מגיע לגן עדן וזוכה לבטולות שם וכו' וכו'. זה לא רלוונטי. הטענה שלי היא כזאת, אני לא סבור שכדאי להשית עונש מוות מסיבה אחת ויחידה. אני רוצה לחסל את כל האנשים האלה בשדה הקרב. אני לא רוצה להגיע למשפט. כל מחבל, כל חלאת המין האנושי הזה, אנחנו משלמים עליו, אנחנו האזרחים, בין 150 ל-180 אלף שקל לשנה. הם חיים חיים נהדרים. בתי הסוהר בישראל הם הליברליים ביותר, אם אפשר אף פעם לדבר עליהם בכלל כבתי סוהר. הם נהנים מחיים נפלאים, הם זוכים לאינדוקטרינציה מוחלטת, ותנאים באמת, תפריט צהלי וכל הדברים הללו. ואנחנו מתענים. אני בדעה שאין משפט. יש מחבל, צריך לחסל אותו. יש רוצח, צריך לחסל אותו. עכשיו, שלא יתעורר אף אחד עם וגלגל עיניים לשמיים באיזושהי מוסר, אנחנו עשינו את זה רבות, מדינות רבות עושות את זה בעולם, מדבר על דמוקרטיות, וזו הדרך הנכונה. אני לא רוצה להביא שום אחד למשפט. כל מי שמנסה מרים יד, חייב להיות מחוסל. בשלב מסוים, אפילו עשינו את זה עם התהליך של הסכינים למיניהם, ואחר כך כמובן זה נעצר, אפקט הזריה, לא אפקט הזריה, אינני יודע, זה נעצר, ועכשיו לצערי הרב צהל הולך מדחי אל דחי, בראייה שלו, ראה למשל אותו מחבל למשפחת סלומון, שלא לצערי הרב לא חוסל, ואותו חייל שאני הייתי מכניס אותו לכלא, קיבל צלש או קיבל איזה ציון לשבח כזה או אחר, אינני יודע ממי, שזה בושה וחרפה. ואותו חלאה גם הוטס בהליקופטר צהלי, כמובן בעלות שלנו, קיבל את הטיפול הרפואי הכי טוב, יזכה למשפט, יהנה מחיים נהדרים בכלא, בממוצע הם משתחררים בין 4-5 שנים. למה לא? תענוג, חיים נהדרים והכל, כל התנאים יש להם. אני רוצה לחסל כל אחד בשדה הקרב, ולכן מבחינתי השאלה של הוצאה להורג, קביעה במשפט של הוצאה להורג, היא לא, בכלל לא רלוונטית. אני לא רוצה להגיע לזה, אני לא רוצה להגיע למשפט. אני רוצה לחסל כל מי שמרים יד על יהודי, חייב לדעת שהוא יגיע מהר מאוד לגן עדן שלו, ולא אכפת לי שיהנה שם מהבתולות. ואגב, שלושה פסוקים בקוראן מדברים על נערים קטנים שיפים כמו פנינה שעומדים לשרת אותם. עכשיו כל אחד עם הדמיון שלו, איזה שירות הם נותנים להם, אותם נערים קטנים. אז זה בכלל לא מעניין אותי. אני רוצה שהם יגיעו לגן עדן שלהם, לא יחיו על פני הארץ. ולכן מבחינתי השאלה כלל כאמור אינה רלוונטית.
אנחנו נודה לך על הדברים, המזרחן פרופסור דוד בוקאים מאוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך.
יום טוב, תודה. יום טוב.
שלום וצהריים טובים לדוקטור חגי בן ארצי מאוניברסיטת בר אילן.
שלום, שלום.
אז השבוע עלה לדיון שוב נושא של עונש מוות למחבלים, וגם היו כאלה שדיברו על עונש מוות אולי לכאלה שמחבלים יהודים, אם יש בכלל דבר כזה. מה דעתך על כל הסוגיה הזאת?
אני אתחיל בנושא של עונש מוות למחבלים. אין שום ספק שהנושא הזה עולה שוב ושוב, כי מדינת ישראל כבר 30 שנה נמצאת למעשה במצב בלתי אפשרי. למעשה אפשר לומר שכל הניסיון הזה, שאני לא יודע אם בסופו של דבר יהפוך להיות מעשי או עונש מוות למחבלים, מבטא תסכול עמוק של הציבור הישראלי, בעיקר מאז עסקת שחרור המחבלים הראשונה, עסקת ג'יבריל לפני קצת יותר מ-30 שנה, שהעמידה את ישראל במצב נורא. אין למדינת ישראל אמצעי הרתעה אמיתי יעיל נגד כל הרוצחים האלה ש, 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 שפוגעים בנו שוב ושוב במשך עשרות שנים. מסבר שעונש המאסר הוא בדיחה. אלפים כבר השתחררו, כאלה שנידונו לחמישה ועשרה מאסרי עולם השתחררו אחרי 5-7 שנים, ועונש המאסר הוא בדיחה. העונש של הריסת בתים גם הוא הפך לבדיחה בגלל בגץ, שלא רק הגביל אותו מאוד, זה נהיה בסופו של דבר להרוס איזה חדר בבית, או לפעמים רק לאטום אותו, והערבים עומדים וצוחקים עלינו, פשוט צוחקים. הם רואים איך עם שבמשך עשרות שנים נתון למסע של הרג ורצח לא מסוגל לפעול בצורה אפקטיבית, בצורה יעילה, נגד חבורות הרוצחים האלה, שמקבלים כמובן גיבוי מכל החברה שלהם. זה לא רק יחידים יוצאי דופן, עשבים שוטים, הם מקבלים כשמתבצע פיגוע, אז בכל עזה וביהודה ושומרון רוקדים ושמחים ומחלקים סוכריות ומחלקים מוגות, ובסוכת האבלים מתפארים ברצח הזה. אז זה לא מדובר ביחידים, אלא מדובר במלחמה של עם שלם שפועל נגדנו, ואנחנו משותקים, אנחנו לא מסוגלים לפעול בצורה אפקטיבית. יש כאן גם מחדל של הכנסת, מחדל של הממשלה, מחדל של בגץ, והציבור מתוסכל, ואני חושב בצדק. ובסופו של דבר, אם זה לא עונש מוות, נצטרך למצוא משהו אחר, למשל להשתחרר מאימת הבגץ ולהתחיל להרוס בתים באופן יעיל יותר. אם מחבל פגע ביהודי, להרוס שכונה שלמה של כל החמולה. כאן מדובר לא רק ביחידים, אנחנו יודעים שהיחידים האלה, כל המשפחות וכל החמולות תומכות בהם, וגם אם הם לא ידעו באופן ספציפי, צריך לפעול באופן שבאמת ירתיע אותם. ואני חושב שהנושא הזה של עונש מוות שעולה שוב ושוב מחייב את הנהגת המדינה להבין שהציבור זועק, שהציבור מתוסכל, שהציבור דורש הרתעה אפקטיבית ויעילה, ואנחנו מחכים לזה. אני לא יודע אם זה יהיה עונש מוות, או שהממשלה תחוקק חקיקה מיוחדת לענישה כנגד לא רק מחבלים בודדים, אלא כנגד משפחות שלמות וכנגד כל הסביבה שתומכת בהם. אנחנו חייבים למצוא משהו יעיל יותר, אחרת אנחנו לא נצליח להשתחרר מהמעגלים האלה שכל פעם עולים מחדש, עוד מעגל טרור ועוד אינתיפאדה. חייבים לשים לזה סוף. ואני מקווה שהדיון הציבורי שמתעורר מסביב לנושא של עונש מוות יעביר את המסר הזה. כמובן, מי שנדמה לי שראש הממשלה, כפי שציינת, הזכיר את שהוא תומך גם בעונש מוות למחבלים יהודים, זאת השוואה.
שאלו אותו אחמד טיבי, מה התייחסותו אם ככה לאלה שרצחו את משפחת דוואבשה בכפר דומה, היהודים שעדיין המשפט שלהם נאמר לא הסתיים.
זהו, בעניין הזה יש לי שתי הערות. קודם כל, הערה עקרונית, ההשוואה הזאת היא השוואה נועלת, היא השוואה חסרת בסיס. היו מקרים אחדים שבהם הורשעו יהודים ברצח ערבים על רקע לאומני כמעשה נקם. היהודים האלה כולם נשפטו, אבל הסביבה לא תומכת, לא החברה, לא השלטון, לא המשפחות, לא היישובים, הם מוקעים על ידי החברה הישראלית. כאן אין צורך באיזשהו אמצעי הרתעה. במקרה של המחבלים הערבים, מדובר במצב שונה לחלוטין. כאן צריך להרתיע לא רק את המחבל הבודד, אלא את כל הסביבה, את כל החברה, את כל העם שתומך בו. ולכן ההשוואה הזאת היא חסרת בסיס, ויתרה מזאת, אף מחבל יהודי עוד לא שוחרר באופן סיטונאי, לא הייתה עסקה של שחרור אלפי מחבלים יהודים. במקרה של המחבלים הערבים, אלפים שוחררו, ולכן איבדנו את ההרתעה. כאן צריך להחזיר לעצמנו את ההרתעה. רוצחים יהודים בדרך כלל יושבים ומרצים את עונשם כפי שנגזר עליהם. לכן בעניין הזה אני חושב שההשוואה היא חסרת בסיס. אני אוסיף משהו גם בעניין של המשפט שמתנהל בפרשת הרצח בדומה. אני חושב שזאת שערוריה שמזכירים את הפרשה הזאת, משפחת דוואבשה בדומה, כאילו כבר נגמר המשפט, כאילו ברור שמדובר ברוצחים יהודים, המשפט לא נגמר, המשפט בעיצומו, כמה שאני יודע, אפילו משפט הזוטה, מקבל הודעות, עדיין מתנהל, ויש כאן שערוריה, שכמובן התחיל אותה נשיא המדינה, שמיד אחרי האירוע הזה הכריז עמי בחר בטרור את ההכרזה האומללה וה... מרושעת הזאת, לא התחיל אפילו משפט, והוא כבר מכריז עמי בחר בטרור, ועכשיו זה נמשך, המשפט בעיצומו, אף אחד לא הורשע, לא רק שלא הורשע בערכאה סופית, אפילו בערכאה ראשונה אף אחד לא הורשע, כולם, כל התקשורת והעיתונות מדברת כאילו, כן, יהודים ביצעו את המעשה הזה. זאת שערוריה, זו אמירה שאנחנו חייבים להתקומם נגדה ולמחות נגדה. המשפט בעיצומו ועקרון הצדק הכי פשוט והכי בסיסי, שאדם שטרם הורשע הוא זכאי, ואסור לייחס את פרשת דומה ליהודים. זאת עלילת דם במובן הקשה ביותר והמרושע ביותר, וכואב לי מתוך מניעים פוליטיים, השמאל בישראל בעיקר והתקשורת, הפכו את זה כאילו לדבר ברור שגמור וידוע והוכרע. זאת בדיוק ההגדרה של עלילת דם. ואני קורא דרכך, דרך ערוץ 7, אני קורא לכולנו למחות בכל מקרה, בכל פעם, כמו שהוזכר עכשיו, פרשת דומה, מחבלים יהודים, מיד למחות על זה. זה שקר, זאת עלילת דם. אם, כאשר וכאשר, ייגמר המשפט, ותהיה הרשעה, ויהיה ערעור, ותהיה הרשעה בערכאה סופית, אפשר יהיה להתייחס אל זה כאל עובדה, למרות שאנחנו יודעים שגם שופטים הם בשר ודם ויכולים לטעות. אבל לפחות אז יש איזושהי מסקנה. כאן הכל בעיצומו, ולכן אני מרגיש חובתי המוסרית היא למחות נגד שרבוב הפרשה הזאת של דומה, כאילו ברור שמדובר ביהודים. אני מעביר דרכך את המחאה הזאת. מעומק, מלב כואב, מלב כואב.
דוקטור חגי בן ארצי, נודה לך על הדברים, תודה רבה לך.
תודה, תודה ושלום.
המהומות שנמשכות באיראן, אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בדקות הקרובות במה שקורה שם, בעזרתו של חבר הכנסת לשעבר, דוקטור מיכאל בן ארי, יושב ראש עוצמה יהודית, שלום לך.
שלום, שלום לך ולמאזינים שלנו.
אז הסיבה שאנחנו פונים אליך, אנחנו מבינים, ככה אתה גם פרסמת בטוויטר שלך, דברים שבעצם אתה מתכתב, או יותר נכון כותבים לך איזשהו אישיות באיראן שמשתתפת בהפגנות שאתה בקשר איתה, שזה ממש עניין מאוד מעניין, נשמח ככה שתשתף אותנו בעניין הזה.
כן, זה באמת מאוד מאוד מעניין, זה קשר שנמשך כבר די הרבה זמן, משהו כמו שנה וכמה חודשים. מדובר בבחור צעיר שהוא גר באחת מהערים היותר בינוניות באיראן, אבל צעיר משכיל, ומה שמעניין שהוא מתכתב איתי אמנם גם בעברית פרסית, זאת אומרת הוא... הלו?
אנחנו שומעים אותך כל מילה.
כן, פשוט התנתקת לי לרגע.
לא, אנחנו שומעים אותך כל מילה, כן.
כן. הוא כותב איתי או בעברית פרסית, כיוון שאני מבין, מעט מבין פרסית, קצת פחות מדבר ויכול לתקשר בחזרה, כמה מילים, כן, אבל כן מבין אותו, אבל מה שמעניין שהוא פשוט לימד את עצמו עברית. אני, ברשותך, אני אקריא לך דברים שהוא כותב לי על הקשר שלו, כיצד נוצר הקשר שלו עם עם ישראל, עם היהדות. אני ככה אומר, זו התכתבות מאוד ארוכה, אני צריך ככה למצוא את הדברים. אני רק אזכיר ככה עד שאני אמצא את זה, שהקשר התחיל שנתחלתי לתת סדרה של שיעורים על אומות העולם בתקופת המקרא, וזה שיעורים שעולים ביוטיוב, ואז הוא שולח לי יום אחד, האם
עוד פעם, מה השיעורים?
שיעורים על אומות העולם בתקופת המקרא.
כן.
ואז יום אחד אני קיבלתי ממנו, הודעה ראשונה שקיבלתי ממנו, זה הייתה בהקשר הזה, מתי תיתן שיעור על האומה הפרסית בתקופת המקרא.
אדם משכיל.
אדם משכיל, אגב, הוא כתב לי שגם הוא צופה בשיעורים של הרב גלזרסון, צופן תנכי. גם בזה הוא צופה, הוא לימד את עצמו, לימד את עצמו עברית, והוא כותב שהכל התחיל שהוא היה בן 12, כשהוא, הנה, אני מקריא לך, אני מקריא לך, זה כמו שהוא כותב בדיוק, אני מתאהב בעם ישראל מגיל 12, קורא ספר רומן מסופר רומני, שסיפור שלו על בעיות יהודים בשואה. זה היה התחלה סיפור שלי עם עם ישראל. ככה הוא כותב, זאת אומרת, היחסות שלו לעם ישראל הייתה דרך חשפות לשואה, דרך, לא יודע איזה סופר הוא כתב. בהמשך הוא כותב לי, אחר כך רואה בערוץ 33 דרך לוויין, ולמדתי עברית, כנראה זה היה אחד האמצעים של ללמוד עברית, ולמדתי על ישראל, סרט ישראלי הראשון היה ארבינקה, זה סרט של אפרים קישון, שהוא כותב לי, ככה הוא נחשף לעברית. אחר כך הוא כותב
מדהים,
לי,
מדהים.
אחר כך אני לומד ביהדות, והבנתי שיהדות זה דת אמיתי. אני אשמור שבע מצוות. הוא כותב לי, לצערי אין לי קשר עם יהודים בעיר שלי, אבל אולי זה יותר טוב להם, יהודים באיראן, הוא כותב, רובם עשירים. בהמשך אני כותב לו על העניין הזה של השמר שבע מצוות, כתבתי לו שזה האידיאל של היהדות, יהדות רוצה בתיקון העולם, אין מיסיון יהודי, שבע מצוות זה תיקון העולם. היה לי טוב פעם התכתבות, הייתי צריך לשאול את הרב ליאור, תכף אני אספר משהו. הוא כותב לי כך, אני יודע יהודים צריך עולה לארץ ישראל, אבל גם להיות עצוב אם כולם הלכו, הם מלח ארץ שלנו. אני בפרדוקס בעניין הזה. הוא כותב עוד על היהודים כל מיני דברים מעניינים, ככה מעריץ את המעריץ ליהודים. רוצה להזכיר, לפני שנה הוא שאל אותי שאלה, האם מותר לו כגוי ללמוד תורה? אז כיוון שאני יודע שכן, משפטים לא ידעו, אסור ללמד גויים תורה, אז כתבתי לו שיסתכל באינטרנט. אז הוא כתב לי, כן, זה לסתם גוי, אבל אני לא גוי סתם, אני שומר שבע מצוות בני נוח, אני אחר. עכשיו, אחד הדברים שהוא כתב לי לפני שנה, כתב לי את זה בינואר שנה שעברה, הוא כותב לי, בקרוב איראן תשוחרר. עוד דבר שהוא כותב לי באותם ימים, אני אמצא את זה כי הוא כל פעם משתמש.
זה בינואר, אז אנחנו עכשיו נמצאים.
לא, ינואר שלפני שנה, אני תכף אמצא את זה.
לפני האירועים.
ואני אגיד לך בדיוק את התאריך, כן, הנה. הנה אני מוצא את הדברים, הוא כותב לי בתאריך ה-31/1/2017 בשעה 23:48, איראן תשחרר בקרוב תאמין לי, והוא מוסיף ציוץ נוסף, שמעתי על עמונה מאוד כועס. אז שציאצי זה אנשים
סחקים. וואי, מדהים.
מדהים, הוא יודע כל מה שקורה לי, כל מה שקורה פה. הוא כותב לי באיזשהו שלב, הוא שאל אותי על ההורים שלי, אז כתבתי לו שההורים שלי נפטרו, אז הוא כותב לי, חודה רחמת קונדר בגן עדן בשנד, זאת אומרת, אלוהים שם ירחם עליהם ומנוחתם תהיה בגן עדן. ואחר כך הוא כותב לי, אגר רוזי איראן עזת שוט ביה, טוריסטי, איראן בשומה שער טורבת וחורסן רנשון מדם. אז אני אסביר את הדברים.
רגע, הוא כותב, חלק, הוא כותב לך חלק בעברית חגר.
הוא כותב לי, הוא נהנה מזה, לפעמים מדי פעם אני כותב לו בפרסית ככה, ככה לפרגן לו, אז הוא עונה לי בפרסית.
אבל הרוב אבל זה יודע, בפרסית הוא מדבר איתו?
לא, לא, זה עברית פרסית. אני, אוקיי. לא קורא, אני לא קורא את האותיות הפרסיות.
אוקיי.
הוא כותב לי, זה אגר וזה, זה בקודם, א', ג', ראש, רש, ככה הוא כותב לי, והרעיון שעומד מאחורי הדברים, הוא אומר לי, אם יום אחד תוכל לבוא להיות טוריסטי, זה תייר באיראן, אני אראה לך את שער תורבת, זה אזור תורבת, העיר תורבת, זה העיר שממנה אמא שלי באה, וחורסן, זה קשור למרדכי ואסתר, הנשון מדם, אני אראה לך, קיצור, אני אעשה לך את הסיור, את הסיור הזה. צריך להבין, יש פה משהו מאוד מאוד חשוב שצריך להבין אותו על מה שקורה באיראן, וזה, אני שומע את רוב הפרשנים כאן, שפשוט לא מבינים, לא מבינים במה מדובר, לא מבינים איפה נמצאת איראן במאה השנים האחרונות. אני כתבתי על זה לפני כ-9 שנים, כתבתי ממש שאז המהפכות בשנת 2009, קראתי לזה איראן, תנועת המטוטלת. זה התפרסם באחד מהאתרים, ושם בעצם אני מסביר שאיראן עברה במאה השנים האחרונות שתי טלטלות מאוד משמעותיות. לפני 100 שנים בערך עלה הרזשה, בעצם המייסד של מה שנקרא השושלת הפהלווית, שהבן שלו לאחר מכן הוא זה שהודח, והנכד שלו נקרא על שמו רזה פהלווי, שהם צופים שהוא יחזור עכשיו. עכשיו, הוא לקח את איראן לכיוון המערבי, הוא רדף לחלוטין את האייתולות למיניהם. אגב, היהודים חוו המון המון רדיפות בתקופה המדוברת שאנחנו מדברים עליו. במשך המתי במשך מאות שנים, זאת הייתה חוויה של יהודים. רזה פהלווי, הפלשתי במלחמת העולם הראשונה, היה לו קשר עם הנאצים, הוא שמר על היהודים מכל משמר. הרעיון שלנו הוא קצר מדי, אבל הסיפורים של אמא שלי עליה השלום הם סיפורים מרגשים, עד כמה הוא נלחם בכל האייתולות המושחתים, הרצחנים האלה, כשהיה צריך להגן עליהם מפני יהודים. הוא עושה דבר מדהים מבחינת היהודים. אבל מה שקורה, האייתולות מדוקאים. מרכז איראן, טהרן, איספהאן, הערים הגדולות הפכו להיות מאוד מערביות. הוא הכריח נגיד את הגברים ללכת עם מגבעות. הוא אסר על נשים ללכת עם ריאלות, מה שהם קוראים צ'דור. זאת אומרת, הוא אנס אותם להיות מערביים. הדודים שלי היו מהנדסים, רופאים, הם כולם למדו או במוסדות להשכלה גבוהה שהוקמו באיראן או בצרפת, ובעצם הייתה תנופה אדירה מערבה. מה שקרה, שהפריפריה לא צמצמה את הפערים, הלך והצטבר פער מאוד מאוד גדול בין הפריפריה למרכז, ובנישה הזאת נכנסו האייתולות. הוא כותב לי גם בצורה מאוד מאוד, הוא כותב בעצמו, בחור מאוד משכיל, את כל התהליך, איך הצליחו האייתולות לעשות את המהפכה, גם בשקרים, גם בהצסה כלכלית, בדברים אחרים, כדי להזדיח את השעה. אבל הוא אומר, אנחנו לא מוסלמים, הם שונאים את המוסלמים, עוד יותר הם שונאים את הערבים. זה פשוט, את מה שהם קוראים פלסטינים, הם פשוט מתאהבים אותם, וזה שאיראן מגנה על חיזבאללה וחמאס וכל זה, זה לצנינים ביניהם אצל רובם של תושבי איראן. עכשיו, צריך להבין שאיראן נכבשה על ידי המוסלמים בערך 107-108 לספירה, והם, עד אז יש להם שושלת, יותר נכון, תרבות עתיקה, אדורת עוד, הם מעריצים את השושלת הססנית. תמיד, אלכסנדר מוקדון כבש את, את, את איראן, את האימפריה האיראנית ואת האימפריה הפרסית במאה הרביעית לפני הספירה. אבל תמיד שאני מלמד את הסטודנטים שלי, אני מסביר להם שבעצם כשאלכסנדר מוקדון כובש את פרס, פרס כובש את אותו. הוא מתחתן עם אישה פרסית, עם הבת של דריווש. הוא מחתן את הקצינים שלו עם נשים פרסיות. הוא בעצמו לא חוזר למוקדוניה, הוא נשאר שם. הוא לא חוזר בחזרה למערב, הוא נשאר במזרח. הם גאים בתקופה הזאת. הוא כותב לי, הלילה הוא כתב לי בעניין הזה, הוא אומר, אנחנו, יש לנו פה שלושה עמים שיש לנו ברית. הלירים, הלירים זה קבוצה מאוד מאוד גדולה שם. הפרטים, שזו הייתה אימפריה ענקית, שרומא הייתה מאוימת על ידה במשך תקופה מאוד ארוכה, והפרט, הפרטים, כן, זה באזור היותר דרומי של, של פרס, והם הפרסים, שהם רואים את עצמם משהו עתיק ביותר, עם תרבות, עם היסטוריה עתיקה, עתיקה, אנחנו לא שייכים לערבים, אנחנו לא ערבים, אנחנו לא שיעים, אנחנו ודאי ודאי לא מוסלמים, אנחנו לא בעניין הזה בכלל. עכשיו, הצעירים האלה הם מאוד מאוד מערביים, אני מקבל ממנו סרטונים מהבילויים שלהם בבתי קפה, שהם מעשנים נרגילה וכולי, מדובר בחבר'ה, כמו אצלנו, אתה מבין, ממש כמו אצלנו, רק הוא לא מדבר על אלכוהול, כנראה שאלכוהול אין שם, כנראה בגלל שאסור, ואולי זה גם לא התרבות שלהם, לכן הם לא... לכן הם לא משתמשים, לא משתמשים בזה, והם הם, הם, הם מחוברים מאוד לכל מה שקורה במערב, ומצפים שהמערב ייתן להם תמיכה. עכשיו, אני רוצה ברשותך להקריא לך דיווחים מאוד מאוד מפורטים שהוא כותב לי, נאמר, רק מהלילה האחרון, ברשותך.
כן,
אני פשוט
כן.
אחת לשנייה מדברים שהוא כותב לי, אני מקריא לך, אתמול ראיתי המפקד משמורות המהפכה אמר שהוא דיקת המאומות. אז אני שאלתי אותו, כתבתי לו, יש כאן דיווח שמפקד משמורות ההפיכה האיראני טוען שהם דיקו את כל ההפגנות בשלוש מחוזות. האם זה נכון שההפגנות נחלשות? האם יש הרבה עצורים? אז הוא כותב לי, לא בכל מקום. דיקו בכמה מקומות בגלל אינטרנט מנותק. זאת אומרת, מה שעוזר להם לפגוע במאומות זה פגיעה באינטרנט, אבל האינטרנט זה מניע את כל התעשייה, את כל העסקים. הם לא יכולים כנראה לגמור עם זה לגמרי, נמצאים בסוג של קונפליקט. אחר כך הוא כותב לי, שלום, הפגנות נמשכות הלילה, אם הם דיכו מאומות, אבל מהלך התחיל, מהלך נפילת שלטון התחיל. אומר, ביום רביעי, הוא כותב לי זה הלילה, הלילה בשעה 3:21 בלילה זה הגיע אליי, ביום רביעי היו הפגנות בדרום טהרן, בעיר דזפול בדרום מערב איראן, בעיר נושר בצפון איראן, על יד חוף הים הכספי, בשכונת ג'וצ' עבד במערב איספן, בעיר חורם עבד מרכז מחוז לוריסטן, בעיר פיריאן שער במחוז קורדיסטן. זאת אומרת, הוא כותב לי צורה מפורטת בדיוק כל מקום ומקום. במחוז קורדיסטן מורדים רצחו שלושה אנשי מודיעין. הוא כותב לי, לורים קורדים, עזרים, הם מזרע מדי. קורש, שים לב, כל הזמן הוא מתרפק על ההיסטוריה. קורש הוא מייסד איראן המאוחדת, עם איחוד שלוש עמים, פרס ומדי ופרט, הפרטים, ועכשיו אחרי 2000, שים לב, הוא כותב לי, 2576 שנים, הם סופרים את השנים. איראן עדיין מאוחדת. כל קורדים באיראן נגד משטר, ורובם רוצים איראן חופשי ומאוחדת. נכון, הם תומכים בעצמאות קורדים בצפון עיראק, ומדינה קורדי בצפון עיראק, הוא מודע בדיוק לפוליטיקה, הבחור לומד, זה התחום שלו, אבל לא רוצים להצטרף אליהם, ורוצים להישאר באיראן חופשי, אבל הם ולורים מאוד חזקים בלחימה, הלילה רצחו שלושה אנשי מודיעין, הם מאוד אמיצים, ויש להם נשק, בעיר שלנו אין לנו נשק, אבל בכל בית קורדי או לורי יש נשק. אחרי זה הוא כותב לי על מה שקורה כרגע, שיש לו חשש שכן עוצרים אותם. הוא אומר, אולי יצרו אותנו בשלב נוכחי, אבל גל של מהפכה מתחיל. תהליך מתחילה. עכשיו אני קורא כמו שהוא כותב לי, כן? עכשיו בכל עירים, כן, הוא לא יודע לכתוב ערים, יש ממשל צבאי, אבל בלי הודעה. היום אנשים מאוד שמחים מציוץ אחרון של טראמפ. קיצור, הוא כותב בצורה מאוד מאוד מפורטת את כל על כל מה שקורה. הוא מסביר לי איך פרצה, הוא כותב שמי שבעצם הניע את המהפכה של החומיניסטית, הוא אומר לי, היו סטודנטים שמאלנים מרקסיסטים וכל מיני פעולות, הוא כותב בצורה מאוד מפורטת, מקבל כל הזמן סרטונים, ואני אומר לך, מה שכתבתי לפני 9 שנים, אולי קצת הקדמתי שכתבתי, שתנועת המטוטלת כרגע הולכת אל הצד של האיזון שלה, מהצד החילון לחלוטין, והמערביות שהוביל הרי זה שעה והבן שלו השעה, ומצד שני, המהפכה החומיניסטית שדיקאה את ההתפתחות, ובעצם גם את ההתפתחות המערבית, וגם את ההיסטוריה הפרסית העתיקה, בעצם עכשיו זה מקבל משהו בסוג של איזון מבחינת הצעירים האלה. צריך לזכור ולהבין, אנחנו שומעים איראן, פרס, אז אנחנו מחברים את זה לכל מיני דברים מאוד מאוד לא רלוונטיים. מדובר בארץ עם תרבות מאוד מאוד מפותחת, במוזיקה, באומנות, בשירה, לא מהיום, לא מהיום. אני כילד, שירי הארץ שלי והדקלומים של אמא שלי, היו כל המשוררים של איראן, היא גדלה כמו כל מי שגדל בערים המרכזיות, היא גדלה על שיא התרבות, על שיא התרבות האיראנית באותה תקופה. וזה דור שלם שגדל על זה, שמתגעגע על השעה, וכרגע הציפייה שלהם, ואתה שומע בהפגנות שלהם, הם צועקים, יחיה הרזשה. הוא כתב לי בדיוק איך הם כותבים את זה, איך אומרים את זה בפרסית. הם צועקים, אלה הצעקות, אני מקבל כל הזמן סרטונים משם, הם צועקים, יחי הרזשה, יחי הרזשה. זאת אומרת, הבן של השפע הלוי שהוא דח, הנכד של רזשה, שהקים בעצם את את איראן, את השושלת הפעלבית, והם מצפים לשלטון דמוקרטי. מתחולל שם משהו מאוד מאוד משמעותי, שלפי מיטב הבנתי זה בנקודת אל חזור. זאת אומרת, גם אם יצליחו פה ושם לדכא התסיסה, השנאה לשלטון האיראני הוא כל כך עז, והם לא יצליחו לשרוד, כי לדוגמה, הוא כותב לי, העם צועג על הבסיג'ים, על הבסיג'ים הכוונה היא על שוטרים במשמרות המהפכה, אתם צריכים קניעה. וגם אומרים, ג'הווית שא, ג'הווית שא זה השא לנצח. זאת אומרת, רוצים לחזור לשלטון המלכותי, מאוד, כמו שהבריטים מאוד גאים בבית המלכות שלהם, גם האיראנים מאוד מאוד גאים בבית המלכות, אף אחד מהם לא חושב שזה יחזור להיות כמו פעם, של סוג של שלטון אבסולוטי, כמו שהיה פעם, אבל מבחינה טקסית, זה נראה להם דבר שככה צריך לראות. זה מדהים איך הבחור הזה מעורב כאן, בכל מה שקורה, שולח לי איזה תמונה שלו, והוא כותב, והוא נמצא באיזה פוזה כזאת, הוא כותב לי, כמו שיר אייל גולן, זה אני. אני כמובן את התמונות שלו הפרטיות אני לא יכול לפרסם, כל אחד מבין למה. זהו.
מעניין, זה, מאוד מאוד מעניין.
זה מרתק, זו התכתבות מאוד מאוד ארוכה, כן. ההתעניינות שלו ביהדות ובעם ישראל, ומקשיב לשיעורי תורה, הוא מקשיב לשיעורי תורה פה. רבנים, שאתם נותנים שיעורי תורה, תדעו לכם שיש לכם מאזינים באיראן. זה פשוט מדהים. זה מדהים ומרגש, כן, בהחלט.
אז אנחנו נודה לך על הדברים, חבר הכנסת לשעבר דוקטור מיכאל בן ארי, יושב ראש עוצמה יהודית, תודה רבה לך על הדברים.
כל טוב, שלום, שלום, להתראות.
הלילה הלך לעולמו הסופר אהרון אפלפלד, בגיל 85, חתן פרס ישראל, שנפטר, עדיין מועד ההלוויה טרם נקבע. אנחנו רוצים לשוחח קצת, להכיר יותר את העבדה של הסופר הזה, המיוחד הזה, החשוב הזה, עם פרופסור אבידוב ליפסקר, מהמחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו באמת שלמי שלא כל כך יודע או לא כל כך מתמצא, קצת לשמוע על הסופר, על אהרון אפלפלד, מה הוא עשה בחייו, מה היצירה שלו, במה הוא כל כך מיוחד.
כן, אהרון אפלפלד הוא סופר בעל קול מאוד ייחודי בספרות העברית. הוא יליד בוקובינה, עיר, מקום קרוב לצ'רנוביץ, זה מקום מולדתו. הוא יליד שנת 32 כמדומני, וכנער הוא עבר את שנות המלחמה באירופה, ועלה במשהו שאפשר לקרוא לו מעין עליית נוער לארץ. כלומר, הוא לא נולד בתוך הספרות העברית, הוא למעשה הגיע לארץ כאדם כמעט נטול שפה, אלא שפה של פליט, שפה של אדם שהתנודד כנער ממקום למקום באירופה, וקנה את השפה העברית בעת עלייתו לארץ. ויחד עם זה, מיד מן ההתחלה, מראשית כתיבתו, השפה שלו הייתה שפה מאוד מיוחדת, שקטה, עם מטאפוריקה מאופקת, עם איזה טון פנימי שקט שמאוד מאוד היה אופייני לו. ספר הסיפורים הראשון שלו, השן, הוא יצא יחסית מאוחר מאוד בשנת 1962, אבל מן הרגע שבו יצא הספר הזה, דרך הספרים האחרים שיצאו באופן תחוף מאוד בזה אחר זה, בגיא הפורה, כפור על הארץ, בקומת הקרקע, אדני נער, ולאחר מכן הרומן הראשון שלו, האור והכותונת, אפשר היה להבחין מיד בסגנון המאוד מופנם, המופק, השקט, שהעמיד לא רק סגנון חדש בספרות העברית, אלא טיפוס חדש של אדם וטיפוס חדש של ישראליות בתוך החברה שלנו. זה ישראליות מעורבת מאיזה טון אירופאי שקט ומופנם, עם רגישות רבה מאוד, הייתי אומר, לאיזו מין עבריות חדשה שהוא לא רצה להיטמע בתוכה, אלא הוא קלט אותה כאילו דרך איזה ממברנה מסננת, איזה האור שלו כאילו סינן את ההוויה שסבבה אותו, ואיבד אותו באופן מאוד מאוד מיוחד לו. והקול הזה הוא קול שליווה אותו, אפשר לומר, מסיפוריו הראשונים, דרך הנובלות הגדולות שלו ועד לכתיבתו בימים אלה. מבחינה זו מותו הוא גם פרידה מקול שאין לסופרים אחרים בני דורו, שהם מה שאנחנו קוראים להם היום דור המדינה, א' ב' יהושע ייבדל לחיים ארוכים, ועמוס עוז ייבדל לחיים ארוכים, וסופרים אחרים בני דורו, תמיד היה מאוד 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 שונה מהם, הם זורם באיזה אפיק מקביל להם. יש המסווגים אותו כביכול לסופרים ומשורים כותבים על השואה, אבל למעשה אפשר לומר שהשואה לא מופיעה באופן ממשי בנוכחות מפורשת בתוך הכתבים שלו, מה שמופיע בתוך הכתבים שלו, ולכן זה עושה אותם לכל כך רלוונטיים לטיפוסים רבים בתוך החברה הישראלית, זה הייתי אומר הפליטות, העובדה שכל גיבוריו וכל יצירותיו הם אנשים נעים ונדים, הם תלושים מודרניים, שהתלישות שלהם היא גם האזרחות שלהם, היא גם השפה שלהם, היא גם העולם המנטלי שלהם, והיא קובעת את הזהות המיוחדת שלו עצמו וגם של גיבוריו.
הוא עצמו, אבל בסוף התאקלם בארץ, התיישב בארץ, הוא לא היה פליט כל חייו, לא?
הפליטות שלו היא לא צורה של מחסור, של היעדר אזרחות בתוך משהו. הפליטות שלו היא צורה של האחזות נפשית במקומות רחוקים שממשיכים לחיות בתוך השפה שלו ובתוך הנושאים שלו, גם שהוא כותב כאן בישראל, למשל המשיכה העצומה שהוא גילה לתרבות יידיש. המשיכה שלו בכלל לתמות ולנופים ולצורות שהוא הביא איתו כמין מטען נפשי לתוך ההוויה הישראלית. כשאתה קורא את
הוא היה אדם דתי, אדם שומר מצוות?
הייתי אומר שהוא, קודם כל יש רליגיוזיות רבה מאוד בתוך הכתיבה שלו. זאת דתיות שנובעת מתוך חוויה נפשית פנימית של אמונה באיזה ישות על שמכוונת את העולם, שחייבים, שהאדם חייב לה, שהאדם מתקדש אליה יותר מאשר היא מתקדשת לאדם. אבל זאת איננה דתיות ממסדית, זה לא משהו שקשור באופן מאוד ספציפי למנהג היהודי, למצוות היהודיות, אבל מה שמאוד מעסיק אותו זה האפשרות לקיים בתוך הרליגיוזיות הכללית הזו, האוניברסלית הזו, איזה מימד יהודי שהוא דרך השפה, בעיקר דרך אגב שפת יידיש, דרך הביטויים של שפת יידיש שמגיעים לתוך השפה העברית, דרך המנטליות, ו דרך ההתנהלות היומיומית שמתייחסת אל העולם כאל סוד, כאל משהו שצריך להתחבר אליו כל פעם מחדש על ידי הסתכלות מתמדת, על ידי התבוננות שקטה.
אהבו לקרוא את הספרים שלו, אהבו לקרוא את הספרים שלו רק בארץ או גם בעולם?
הוא מתורגם כמעט לכל שפה אפשרית שאנחנו יכולים לחשוב עליה. הוא סיפר לי בגאווה רבה שיש הוצאת ספרים ביפן שהתחייבה לתרגם כל ספר שהוא יוציא בו במקום, וכל כתביו, כל סדרת כתביו מתורגמים ליפנית, אבל הם כמובן מתורגמים רבים מהם לכל השפות האירופיות, והוא כן. מאוד 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 מקובל.
איך אתה מגדיר את הספרים שלו? איזה סוג סיפורים אלה?
אלה הן עלילות שקטות שהדרמה שלהם מאוד מופנמת, מאוד תודעתית.
אי אפשר לעשות מזה סרט או משהו כזה בקולנוע מהספרים שלהם?
אפשר לעשות מזה סרט אם הבמה יודע להפוך את הדרמה הפסיכולוגית ואת הדרמה הנפשית לאיזה פעולה קולנועית שתשכנע את הצופים.
אז הנה, אז הגדרת לנו פה משהו מעניין, אמרת שזה ספרים שהם דרמה פסיכולוגית ונפשית, זה בעצם המאפיין את הספרים שלו?
כן, כן, וגם דרמה תרבותית, בעיקר הדרמה של החלפת הזהויות, של אנשים שמגיעים מהוויה תרבותית אחת לשנייה, או אנשים...
אבל הכל מדובר על יהודים, על יהודים דווקא?
כן, כן, כן. הניסיון האישי שלו, כיהודי שמוצאו, כנער שמוצאו ממשפחה שכבר על סף התבוללות, ועושה את המסע חזרה אל שורשי הזהות שלו, הוא ניסיון שהוא משליך כמעט על כל גיבוריו. כולם עסוקים פחות או יותר בדרמות משפחתיות ואישיות או זוגיות, שחלק מהצד הפסיכולוגי הוא גם החלק של המסע של חידוש הזהות הזה, של לייצר איזה תו זהות חדש שיתחבר אל הישן, אל מה שכבר עבד ואיננו.
זה, אז מעניין, כן. זה השפיע גם על, זאת אומרת, זה היה חיפוש גם אישי שלו, אתה אומר, כניסיון ליצור זהות חדשה פה בארץ, תוך ניסיון להתחבר לשורשים, זה משהו
כן,
שבעצם
הוא...
זה סוג של חיפוש עצמי שלו?
כן, כן, חיפוש עצמי, ובחוויה אישית שלו מאוד לנושא פירות ויעיל. הוא התחבר לאנשים כמו דוף סדן, אחרי זה הוא התחבר לחוק של אנשים שעוסקים בתרבות יהודית ומדעי היהדות בירושלים, הוא השתתף בחוגים שלמדו קבלה, חסידות, הוא התעניין מאוד בתחום הזה של חסידות, גם כמספר סיפורים וגם כמי שמרגיש שיש לו לשון משותפת עמוקה מאוד עם למשל מסעות האיש הפשוט אל הצדיק, שהם בשבילו היו גם כן מעין מסעות כאלה להגדרת האישיות הרליגיוזית הפנימית שלו, כאילו במין מסע אל הצדיק שלו. יש לו גם נובלות.
אגב, הוא עצמו היה איש אקדמיה, הוא היה דוקטור, פרופסור, הוא למד, לימד.
הוא קיבל תואר פרופסור ליצירה באוניברסיטת באר שבע בנגב, ובתקופה שהוא היה שם הוא היה איש מאוד מרכזי ומשפיע, והוא היה שם סמוך אל אחד החוקרים החשובים ביצירתו, פרופסור יגאל שוורץ, שגם כתב עליו ספרים חשובים, והוא היה בסביבה גם אקדמית, גם תרבותית וגם רוחנית, שהוא בחר בה, עיצב אותה והיה גיבור בתוכה. אבל טוב. גיבור מאוד שקט, מאוד מופנם.
אז מה אחרי מותו, אתה אומר, הוא משפיע, יש השאיר אחריו חותם, את היצירות שלו, שאתה אומר, הן ייחודיות, אין משהו בדומה להם.
אני הייתי אומר שבאופן ישיר, אני לא יכול להניח אצבע על יוצרים שמבקשים או רוצים לכתוב כמוהו, אבל אני בהחלט יכול לזהות טון ועמדה נפשית ורגשית שסופרים רבים יכולים למצוא בהם משהו שהם מזדהים איתו והם מקשיבים לו ומוצאים בו אך מאוד מאוד קרוב אליהם וכל מכוון אותם, לא בהכרח כל שצריך לחכות אותו, אבל קול שמאפשר להם את הביטוי המיוחד שלהם.
טוב, לא נאריך, מה שבטוח נתת לי לפחות באופן אישי סקרנות לקרוא ספר שלו, לראות במה מדובר. אז אנחנו נודה לך בשלב הזה, פרופסור אבידוב ליפסקר, מהמחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן, על הסופר אהרון אפלפלד, שהלך לעולמו הלילה. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך.
תודה. תנועת דרך החיים הגישה השבוע עתירה לבגץ כנגד נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, בגין ההחלטה לאסור על הפצת פלייר שמציע ייעוץ משפטי למעסיקים החוששים להעסיק עובדים ערבים שהביעו תמיכה בטרור ורצח יהודים. שלום לעורך הדין אורי ציפורי, יושב ראש התא המשפטי בתנועת דרך חיים.
שלום וברכה.
אז אני מבין שזה סיפור שנמשך מזה כשנתיים. אתם בעצם פעלתם בעקבות אותו פיגוע שבו עובד בזק ביצע, ערבי ביצע פיגוע, ואתם בעצם קראתם למעסיקים לבדוק, לראות האם אחד מהעובדים שלהם הוא לא כותב ברשתות החברתיות, לא מביע דעתו בצורה שמעידה על כוונות אולי עתידיות, נכון?
אני אדייק רק, אנחנו לא קראנו להם לבדוק, לחקור אחרי העובדים ברשתות החברתיות. אנחנו אמרנו שאם הם יודעים שיש להם עובד שמתבטא ככה, הוא בא לידיעתם, אז הם ודאי רשאים להתייחס לזה, וזה בניגוד למה שדוברות חברת בזק פרסמה, שבעצם היא לא התייחסה לכתובת שהייתה על הקיר, לגבי העובד שלה, שהביע כשנה לפני הפיגוע בשכונת גאולה, הביע שבח, חילל את בני הדודים שלו שביצעו את הטבח בארנוף, ובזק טענה שהיא לא אמורה להתעניין מה אומרים העובדים שלה ברשתות החברתיות או בזמנם הפרטי, כמעט שזו דעתם האישית, זה עניין למשטרה ולא להם. אז על רקע זה אנחנו מצאנו נכון להבהיר למעסיקים שבהחלט, שידעו שזה לא אסור. מותר להם להתייחס לזה, אם הם חוששים לחייהם או לחיי העובדים או הלקוחות, מותר להם להתייחס לזה. זה מה שרצינו להבהיר בפלייר הזה.
אז שנתיים אתם ככה בדיונים, אני מבין, עם נציבות שירות התעסוקה בנושא הזה.
נציבות שוויון
הזדמנויות בעבודה. זאת אומרת, הנוסח של הפלייר, הם לא רוצים שתכתבו ערבי, לא רוצים שתכתבו טרור ורצח יהודים, לא לרמוז על שום סוג של גזע.
הם בהתחלה פנו אלינו בטענה שיש חשש שאנחנו מודדים אפליה גורפת של הציבור הערבי, וביקשו את התייחסותנו. ענינו להם בתשובה מאוד מאוד מפורטת, שכמובן, כמו שעולה גם מהנוסח של הפלייר, לא מדברים על הציבור הערבי בכלל, מדברים על מי שהביע הזדהות עם טרור ושיבח אותו. ולכן אין עם זה שום בעיה. הזמנו לפגישה בנציבות, ישבנו איתם למעלה משעה, דיברנו את העניינים, ואחרי זה הם הוציאו בעצם סיכום של הפגישה הזאת, שלא שיקף לדעתנו את מה שהיה בפגישה, הייתה בינינו התכתבות ארוכה שלקחה כמה חודשים. בסופו של דבר אנחנו יצאנו נוסח מרוכח, כמו שהזכרת, הנוסח הראשון כלל, לא סתם, לא היה כתוב סתם עובד שמביע שמחה על רצח יהודים, היה כתוב עובד ערבי שמביע שמחה על רצח יהודים, אנחנו הורדנו את זה, באמת מבחינתנו זה לא קריטי. אמרנו, יש לך עובד שמביע שמחה על רצח של יהודים, ואתה חושש לחייך, אחרי לקחותיך, מותר לך להתייחס לזה, ושאלנו את הנציבות, אם הנוסח הזה מקובל עליהם, אז התשובה, אני מקצר את הפלפולים המשפטיים, השורה התחתונה שלהם הייתה שאסור לציין טרור נגד יהודים. כי טרור נגד יהודים, אתה בעצם מרמז שאתה מתכוון לציבור הערבי, ואתה מודד אפליה נגד הציבור הערבי. אנחנו חשבנו שזה פשוט בלתי מתקבל על הדעת, שמדינת ישראל אסור יהיה להזכיר שיש טרור נגד יהודים.
עכשיו אתם פניתם לבגץ.
כן, עתרנו השבוע בבגץ. אנחנו חושבים שכבוד האדם, מרבים לדבר בשם כבוד האדם וחירותו. אז צריך לדעת שכבוד האדם וחירותו, קודם כל, בראש ובראשונה, הוא בא להבטיח את הזכות של אדם להגן על חייו, להבטיח את שלמה, זה א' ב'. זה לא יכול להיות שבגלל פוליטיקלי קורקט, בגלל שמשתמע אולי מי, שאומרים טרור נגד יהודים, משתמע שמדברים על ערבים וכולי, אסור יהיה למעסיקים לשמוע ולהתייחס למה אומרים העובדים שלהם ברשתות החברתיות. עכשיו, ביקשנו מבג"ץ להסיר את האיסור שהוטל עלינו, כדי שנוכל להמשיך לעורר את תשומת ליבם של מעסיקים לנקודה הזאת.
אז בינתיים אתם לא מחלקים את הפליירים האלה בינתיים?
לא, בינתיים אנחנו לא מחלקים.
טוב, אנחנו נעקוב אחרי העניין הזה. אתה יודע מתי זה יהיה נידון בבגץ, או שאין כרגע מועד לדיון?
בינתיים יש החלטה שנתנה להם 30 יום להגיש תגובה מקדמית. נמתין ונראה מה התגובה.
תגובה של הנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. צריכים להגיב לעתירה.
לעתירה, נכון.
אוקיי, עורך הדין אורי ציפורי, יושב ראש התא המשפטי בתנועה דרך חיים, אנחנו נעקוב אחרי העניין הזה. תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך,
תודה. להתראות.